אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
צריך להבין שהספרות גם עוברת תהליכים וטלטלות, ואני חושב שסופר רציני שיושב היום לכתוב, צריך לכתוב מחוץ לבלון החשיבות העצמית, החשיבות של הרומן. צריך להבין שגם אם הוא עושה משהו בקנה מידה גדול, לא לדרוש את העמדה הזאת, כי אנחנו רוצים לכתוב משהו שיהיה, שאנחנו רוצים לספר את הסיפור שלנו בצורה שונה מהסיפור החשוב שסופר על ידי סופרי הדורות הקודמים.
ושם הייתי בנקודת האפס. כן, יש אנשים שהילדות שלהם הייתה מחורבנת ממש, שסבלו עוני ומחסור, אלימות, התעללויות מסוגים שונים, יש ויש הרבה, והלב שלי נתון להם. אבל בסופו של דבר, האומדן לדעת אם הם התגברו על העניינים וישרו קו, מתמצא בשאלה אם הצליחו להרוויח כסף. אם הצליחו להתרומם מעל אלה שהכסף מייסר אותם. כי הכסף, או יותר נכון, היעדרו, הם אלה שאומרים, חביבי, אתה בעניינים, או שאתה לא בעניינים. אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים ומשפיעים, הסופר, מתן חרמוני, אתה בעניינים? שלום לך.
שלום, שלום. האם אני בעניינים? אני יודע, זה יחליט העולם. מבחינת האפשרות ההסתכרות מספרות.
אנחנו כבר שנים בעיצומם של משבר מדעי הרוח. שוב משרד החינוך נדרש לרפורמות, להציל את מדעי הרוח מכיוון אחר. לכן אני שואלת אם אתה בעניינים, אם אני בעניינים.
אני לא הייתי בוחר אחרת, ואת?
ספר האחרון שלך עד כה, מחר אני יוצא מזה, כן. שראה אור בהוצאת כתר כבר לפני לא מעט חודשים.
כן, במאי.
והגיבור שלו הוא מה שנקרא מתחיל מקומת האפס, מקומת הקרקע, כי יש ילדים, בנים של בנות של שמתחילים מקומה ראשונה, ההורים יכולים לעזור, ההורים יכולים לתת דירה, ההורים יכולים לתת גב כלכלי, הוא מתחיל מקומה אפס, כמו שהוא אומר, יש גם קומות נמוכות יותר מתחת לאפס. הספר נפתח באיזה מסע טריפי של סמים במזרח.
כן, בגואה.
בשלב מסוים הוא גם מבין שהוא יכול אולי לעשות כסף מסמים, עד שקורה משהו והוא מוצא את עצמו בכלא בהונג קונג, מצליח להיחלץ משם, חוזר לארץ, חסר כל.
כן, אבל הוא כבר, הוא לא חוזר לארץ חסר כל, הוא כבר התביית על
מישהי, מקומה ראשונה.
מקומה ראשונה.
מקומה ראשונה.
ולשנייה, כן.
הוא הולך לחוג לפילוסופיה, לא ברור שהוא תכנן בעקבות האינבר האהובה שלו ולימים אשתו, והמתרגלים אומרים לו, תשמעו, עבודה סמינריונית, קחו לכם חודש חופש מהחיים, אבל מהר מאוד הוא מגלה שהוא צריך רק 12 שעות.
נכון.
והוא מקבל 100, ואז עוד 100, ועוד 100, ואולי אפשר לעשות מזה כסף. כאן אנחנו מתחילים, לא מהסמים דווקא.
כן.
אלא מהלופט גשפט, מעסקי הרוח.
כן, שזה בעצם דבר הרבה יותר עברייני מהסמים.
כמעט. כן.
בעצם על זה הספר.
כן. אנחנו מדברים פה על שנות ה-90.
שנות ה-90.
זה מה שהוא מתחיל, זה הביזנס שהוא מקים ברחבי
אוקיי,
העולם.
וואו.
בוא נשמע קצת את הגיבור שלך.
אני לא מזכיר כאן את נושא העבודות שכתבתי, וגם לא את שמותיהם של הפרופסורים הנכבדים בחוגים לפילוסופיה ובחוג למזרח אסיה, וגם לא את שמותיהם של אלה שלימדו בחוג לספרות עברית ובחוג להיסטוריה כללית. העניין הוא כזה, כתיבה של עבודה סמינריונית, כמו שאמרו לנו אז המתרגלים, נושאי כליהם של הפרופסורים, שחלקם כבר הפכו בינתיים לפרופסורים נכבדים בעצמם, ומחזיקים נושאי כלים משל עצמם, לוקחת חודש שלם. חודש אתה יושב מבוקר עד ערב והוגה בספרים. רק אחרי שהגעת את מוכחה, ורק אחרי שזכית בעוד כמה קמטי מצח, הסימון לכם פילוסופי הנצח, הסימון לכם בעד קמטי המצח. כמו שכתב אורי צבי גרינברג, רק כשזולג אצלך אדם מהעיניים במקום דמעות, רק אז אתה יושב וכותב עם הרבה דרך ארץ את התובנות שלך לגבי מה שאמרו הגדולים ממך. עכשיו, אני בן אדם רציני, או לפחות הייתי אז, אמרו לי חודש, פיניתי לי חודש שלם, אלא שאז גיליתי שאני מסיים לכתוב עבודה ב-12 שעות. תגידו כוח ריכוז, תגידו שרלטנות, הכל נכון. אבל כך או כך 12 שעות, הייתי מתיישב ב-8 בבוקר, מסיים ב-8 בערב, ידעתי לדוג מתוך הטקסטים שמולי את העיקר ואת מה שיכול היה לשרת אותי. לא העמקתי בטקסטים היסטוריים, פילוסופיים מערביים ומזרחיים, זה לא משנה. כמו עית שמזהה את הטרף שלו, ככה ידעתי לזהות את המשפט, הפסקה, המילה, הטענה, והייתי שולה אותה מתוך הטקסט, כמו שולה פנינים מיומן ביפן או בפיליפינים, את אלה הייתי שם בתבנית, ובכל פעם 100.
ציון 100.
כן, אני רוצה רגע, את יודעת משהו? אני רוצה רגע להמשיך עוד פסקה בסדר. אחת שקשורה לדור,
כן,
אוקיי?
כן.
זה היה ב-1995, ב-5 בנובמבר באותה השנה היה אמור להגיע אליי המחשב הראשון שקניתי, מחשב עם מעבד תמלילים. זה אז עניין לא פשוט, בגלל המאורעות המחשב הגיע באיחור של יומיים. בכל מקרה, כעת הרגשתי בעל אמצעי ייצור. במחשב לא אפשר לזהות את כתב היד שלי, לא אפשר לדעת שאני הוא זה שעומד מאחורי הדפים המודפסים. יכולתי להדפיס כל עבודה בפונט ופן שונה. לא הייתי גאון גדול, בפירוש לא, אבל הייתה לי תכלית. שוב, נכנסתי לעסקים.
רצח רבין 4 בנובמבר מרומז פה.
מרומז פה, אבל זה לא רק זה, זה לא... אוקיי, בוא, אוקיי, זה לא שהוא מרומז פה. אני אומר שאני בכוונה מדלג על זה.
כן.
ואני עובר למשהו שאני חושב שמבחינה אומנותית, היה עניין הרבה יותר גדול, זה המעבר לכתיבה במחשב.
נכון, שקרת לנו אז, בדיוק בשנות ה-90.
בשנות ה-90, וזה ומשם, ורק המחשבה של לעבור לכתיבה, לא היה לנו בתור דור של כותבים, לא היה לנו את האפשרות הזאת, כמו ש... נדמה לי שזה היה אהרון מגד, שאמר ברעיון טלוויזיה, אין לו את התנועה הזאת, התנועה הובה עליו, אני תמיד מצטט את זה, לתלוש את הדף מהמכונת כתיבה,
לזרוק,
ולקמת ולזרוק. אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
אנחנו עושים דילית, דילית, דילית.
ורבים הוא לא עושים מספיק.
הוא לא עושים.
כן.
וזה מרתק, המדיום הוא המסר, והנושא הזה באמת של אמצעי הייצור, והטכנולוגיה, מה שמאפשר לו, לא רק לכתוב את העבודה שלו, אלא להקים עסק של כתיבת עבודות. עכשיו אתה מדבר איתי על דור.
באיזשהו אופן, הספר הזה, וזה דברים שאני שומע הרבה קוראים, זה ספר שמדבר על חוויה קולקטיבית של בני דור מסוים, לאו דווקא ספרותית. עכשיו,
שלנו, בני דור הילידי סוף שנות ה-60, תחילת ה-70.
תחילת שנות ה-70. עכשיו, זאת חוויה, החוויה התרבותית של בני הדור הזה, היא כמעט נמחקה. שימי לב בספרות, אנחנו מקדשים עד היום את החוויה התרבותית, ההתבגרות, האינטלקטואלית, תרבותית של בני הדור הקודם. אנחנו מאוד יכולים לקבל סיפור חניכה מכנז, אבל סיפור חניכה מבני הדור שלנו פחות או יותר, לא, אנשים לא כותבים על החניכה שלהם. זה כאילו לא חומרים ספרותיים.
אבל אתה כותב, אתה ספר אחרי ספר כותב על זה.
כן.
החל מההיברו פאבלישינג קומפני, שבה אתה בעצם עובר מהמחקר שלך, הדוקטורט שלך, אל הסופרים האידים שעליהם אתה כותב, והסופרים כן. האידים שפעלו בניו יורק, ואנחנו תכף נדרש אליהם בהמשך התוכנית, דרך קרבת דם, שזה ממש ספר שיוצא מהילדות שלך כן. בבאר שבע.
כן.
והספר שפיל פוגל שעוסק, שבה אתה פשוט עושה צחוק, חניכה באקדמיה, אתה עושה צחוק מהאקדמיה שם, הספר הקודם שלך.
צחוק מהול
בשברון לב, ברור. ועכשיו גם פה אתה ממשיך עם לעשות איזשהו צחוק מהאקדמיה, דרך הביזנס, במחר אני יוצא.
לגמרי. אבל זה גם שאלה מהותית בעולם של היום, איך אנחנו יכולים, האם ואיך אנחנו יכולים לקמת, זאת אומרת, איך אדם מודד את השווי שלו בעולם, זאת אומרת, האם לכל מה שנקרא הון סימבולי, האם לידע, האם לאינטלקט, האם לכל היכולת לספר סיפור, כן. יש את האפשרות לקיים אותך.
כן, זאת אומרת, לא רק שאתה יושב מול מסך ותרשום שורות קוד, ואתה עושה כסף מהייטק, אלא האם כמספר סיפורים, האם כאדם שיכול לתת ידע מתחום הרוח, האם יש לזה שווי כלכלי. שנות ה-90, אני באותה שנה, אתה בתואר ראשון, אני בתואר ראשון. מגיע אליי אחד החברים שלי באוניברסיטה, ואומר לי, תשמעי, יש פה כל מיני חבר'ה בכיתות, הם פחות טובים ממני, רוצים עזרה בעבודות. אני מתחיל לעזור להם, אני מבין שזה לא רק עזרה, אולי אני אכתוב להם את כל העבודה ואני אתחיל לעשות מזה כסף. עכשיו, הוא חבר טוב שלי, ואני לוקחת צעד אחד אחורה, ואני אומרת, כן. רגע, אל תתקרב אליי, אני לא רוצה חברים כאלה. סיפור כן. ראשון. כן? סיפור שני, הבן זוג שלי, כמוך באקדמיה, אם פעם, כשהיו מגישים לו עבודות, והוא היה מחפש את הסטודנטים שידליקו אותו, היום הוא עסוק בלבדוק אם העבודה המבריקה הזאת לא נקנתה, כי הוא אומר, אני לא זוכר שהסטודנט הזה היה כזה מבריק כן. בכיתה. אנשים היום קונים דוקטורטים.
אני, זה נכון, בגלל זה אמרתי שזה גם תאכלס.
והגיבור שלך מקים עסק.
כן, ובצד שני הסעמים הקלים הופכים להיות לגליים.
בדיוק.
נכון, אז... אם תשימי עכשיו מישהו
שהעביר נכון.
30 גרם, או מישהו שניהל עסק למחירת עבודות סמינריות, מי הפושע?
מי הפושע, אבל מתן, זה לא ממואר, זה הרי ספר בדיוני.
ברור,
אבל אתה,
אני
אבל
לא
אתה
כתבתי
אתה כן
עבודות,
מתפרנס,
אני לא הברחת, דעת, זה היה משהו נורא מצחיק.
אבל אתה מתפרנס, אתה מרצה באקדמיה.
אני מרצה באקדמיה.
אתה צריך להתמודד עם מה שבעצם...
אני צייד מאוד מאוד מיומן, גם של עבודות...
של עבודות קנויות.
עבודות קנויות וזה, אני מנחה, אני מאוד אוהב את זה. ויש גם תלמידים נפלאים באוניברסיטה. נכון. למרבה הצער יש גם טיפוסים שפלים, כמו הגיבור שלי, שמוכרים את הדבר הזה. אבל אני חושב שכל בן אדם, כל אינטלקטואל רציני, בעל מודעות.
כי יש היום חברות לכתיבת עבודות.
כן, אבל לא יושב שם איזשהו אינטלקטואל רציני. אנחנו מדברים עליו, אבל יש גם מקרים של מי שהיה צריך כסף וזה... ועשה את זה, וכן אני מכיר, מכיר. זאת הדרך הפרקטית. ומכאן, בעצם הגיבור הופך, הסיפור הוא לא על מה הוא עשה, אוקיי? הסיפור הוא לא על מה הוא עשה, אלא על איך הוא הופך להיות בעצם זה אדם מגלומן, שלא רואה אף אחד, חושב שהוא לא רואה אף אחד ממטר. הדבר שמבחינתי יותר מעניין בו זה שהוא מעין... נוחל, והוא מעין זה, אבל הוא מנסה, באמת, זאת קומדיה, זה מה שנקרא קומדיה חברתית, אוקיי? social climbing, אוקיי? טיפוס חברתי, משהו, טיפוס, כאילו, במעלה הסולם החברתי. אני חושב שהשאלה היותר שבוערת בספר הזה, זה העניין של מה מקומו של האינטלקטואל בחברה,
כן.
מה מקום העניין של מה שאנחנו קוראים הון חברתי, הון סימבולי, ואיך הוא בתוך עולם, איך הוא נמצא בתוך עולם הספרות ועולם בתוך האינטליגנציה העברית. וגם יש פה את השאלה המאוד מהותית של איך בעצם איך אמן מתפרנס. אוקיי, כי הוא מן הסתם הוא לא איש אקדמיה, והוא לא הוגה גדול. הוא מספר סיפורים, הוא בלופר, הוא בעצם סופר. בהרבה מובנים, אותו גיבור חסר שם.
שגם זה מעניין שאין לו שם. כי לכולם מסביבו יש שמות, ולא אין שם.
זה היה חלק מהאתגר הספרותי פה, ליצור הזדהות עם דמות בלי שם.
אבל אתה אומר, אולי זה פשע. שצריך להבין אותו, כי...
כן, אבל זה שוב, זה לא עניין...
יש לנו את האינטלקט, כן? האינטלקט שלנו לא מתרגם כרגע להייטק, וכן, גם לספר סיפורים, זה דבר חשוב בעולם, כדי להמשיך לסובב את העולם, לקיים את העולם, לקיים את ההומניות של העולם.
בהחלט. תראי, אני באופן כללי, יש את העניין שאתה חושב שאתה כותב, אתה קצת מרגיש שאתה עובד על העולם, אוקיי? מי בעצם אתה צריך לעבוד בצורה מאוד מאוד רצינית מצד אחד. אי אפשר לכתוב רומן אם זה לא עבודה מאוד, אם אתה לא מאוד מסור, או אם אתה לא כל כולך בתוך העניין הזה. מצד אחד, מצד שני אתה צריך גם להתקיים בתוך הדבר הזה. כן. עכשיו, אם אתה נותן את השעות הטובות ביותר של היום אצלך לכתיבה, אז אתה צריך גם לחשוב על האוטקאם הכלכלי, על התוצר הכלכלי של העניין הזה. יש לך אחריות כלפי מה שאתה עושה, שיהיה המוצר הטוב ביותר שאתה יכול להוציא תחת ידך. נניח וכתבת יצירה חד פעמית או יצירה בעלת משמעות. זה לא שם אותך מבחינה כלכלית, בשום מקום של מישהו שיצר יצירה מקבילה בעולמות אחרים.
כן, לא בטוח
אחרים.
שתוכל ללכת עם זה, למכולת.
לא בטוח שתוכל ללכת עם זה למכולת, וזה לא... כן. אבל אני... ושוב אנחנו חוזרים לשאלה ששאלת בהתחלה, האם הייתי... אני הייתי עושה את אותן הבחירות. זאת אומרת, אני אוהב את מה שאני עושה, אני... שמח כל בוקר שאני קם לקראת, ואני מצליח לשרוד בינתיים, אז...
ויש לך כריכה עם בלון אדום שיוצא ממנו האוויר, כי זה לופט גשפט, כן, ואנחנו לא נגלה לכם מה קורה בסוף הספר, תקראו אותו, מחר אני יוצא מזה. מתן חרמוני הסופר וחוקר ספרות, ואנחנו נתקדם מפה לחמישייה שלך. והיום פינה חדשה. כן. אני אומרת לאנשים להביא חמישה ספרים שהם הכי אוהבים, הכי משפיעים עליהם. הדבר
שניים.
הראשון שמתן כתב לי, אני מביא לך קודם כל את הספר שאני כבר לא אוהב. אמרתי, אוקיי, אני אוהבת לעשות חידושים בתוכנית,
כן.
והספר שאני כבר לא אוהב, זה יפתח את השיחה שלנו על חמשת הספרים.
כן, לא, זה לא בדיוק שאני לא אוהב. זה
לוליטה.
יש פה עניין מה... כן,
לוליטה אני... של נבוקוב.
כן.
הוא אפילו לא פה על השולחן.
הוא לא פה על השולחן, ואני עד כדי כך לא אוהב אותו, שאני יודע לדקלם קטעים שלמים מתוכו. אבל אני כן רוצה, יש פה איזשהו עניין שאולי כדאי קצת להבהיר.
מפושע אחד לפושע אחר.
בדיוק.
מהפושע של המילים לפושע של הפנטזיות המיניות. זה אותו דבר בעצם.
כן, זה נכון, אבל לאו דווקא לא, זה לא שאני לא אוהב אותו בגלל הפנטזיות המיניות. עכשיו, בתור כותב מתחיל, נניח לאורך העשור השלישי של חיי, ובחלק גדול מהעשור הרביעי, בעצם לפני שהתחלתי לפרסם ספרים, ולפני שהתחלתי לכתוב, לא, תמיד כתבתי בצורה רצינית, אבל כתיבת הרומן הראשון שראה אור, ריבו פאבלישינג קומפני, התחלתי רק ממש לכתוב בסוף שנות ה-40 שלי.
אתה לוקח בעצם את המחקר האקדמי שלך, והופך אותו לפרוזה, לבדיון. הספר הראשון שלך גם מאוד מצליח, ריברו פאבלישינג קומפני.
כן, אבל כתבתי כל הזמן.
כן.
זאת אומרת, אני מגיל 20, ובאמצע שנות ה-20 שלי, זה העיסוק המרכזי שלי, זה כתיבה. בואו נחזור לנבוקוב, אוקיי?
כן.
עד שהתחלתי לכתוב את מה שאני בסופו של דבר פרסמתי, הוא היה מאוד השפיע עליי. גם ידעתי את תולדותיו, קראתי את יצירותיו, התפיסה האסתטית מאוד השפיע, של השחמט בין הסופר לקורא, שהסופר בעצם מערים על הקורא בכמה דרכים ובכמה דברים, וזה מאוד הרשים אותי. והעמדה האסתטית של האינטלקטואל העקר שעומד מעל הגשר ומסתכל באיזה ריחוק איסטניסי קצת גם מהדמויות שהוא כותב עליהם וגם קצת מהקוראים ומהסביבה, כשהתחלתי לכתוב ובאמת להרגיש את התחושה שאתה כותב לקהל קוראים גדול, נבוקוב כבר לא עבד. לא אהבתי את ההתנסות, לא אהבתי את הריחוק. רציתי דמויות שיהיו דמויות יותר קרובות אליי, ואני בתור מספר להיות יותר קרוב אל הדמויות. עכשיו יותר מזה, יש פה עוד עניין אצל נבוקוב. נבוקוב לועג לטרש. אוקיי? הרי לוליטה בעצם כל הרעיון של לוליטה זה להגיע וליצור את הילדה האמריקאית ממגזינים וקומיקס ופרסומות קוקה קולה ומכוניות וכן הלאה וזה, והוא מאוד לועג לזה, הוא מאוד מתנסה מעל זה בספר. זאת אומרת, עכשיו, ואני אוהב טרש, אני אוהב טרש, זה חלק מהחומרי חומר החיים שלי. זאת אומרת, אתה מהרהר ואתה על הטבע האנושי, לא מקריאה באוגוסטינוס הקדוש, אלא מצריכה כזאת או אחרת של איזושהי תרבות.
תדקלם קצת, אמרת שאתה יודע לדקלם.
בטח, כן.
תדקלם קצת מלוליטה.
טוב, את הפתיחה. זה קצת כמו פתיחה של ספר פורנו דרך אגב. זה לוליטה, light of my life, fire of my... loins, my sin, my soul. נמשיך?
כן. באנגלית אתה עושה את זה.
באנגלית אני עושה את זה, אני לא זוכר בעברית. The tip of the tongue is taking a trip of three steps from palate to tap on three on the foot, on the tooth, לא לי טע.
כמה מוזיקה יש בזה?
כמה מוזיקה וכמה וכמה יצורים פוצצים, ובאמת הלשון מרקדת מהחך אל השיניים וכן הלאה. זה נורא נורא יפה, וזה נורא קר. זאת אומרת,
זה נורא קר, אתה אומר.
זה נורא, בסופו של דבר, זה אבל... קר, וזה לא הקשר שאני רוצה ליצור עם מי שבא לשבת ולקרוא משהו שאני טוב. כתבתי. אז
לוליטה כאן, כי מתן אומר לנו שזו לא הקשר שהוא רוצה בין הסופר לבין הקורא.
כן.
אבל לוליטה גם יכולה להוליך אותנו לסופרים הבאים שאתה מתייחס אליהם.
נכון.
גיבורי המחקרים שלך וגם הספרים לא... שלך. כן. סופרי היידיש בניו יורק, כי הם גולים ממזרח אירופה. וגם נבוקוב גולה מרוסיה. כל אחד מסיבותיו שלו הם גולים. וכל אחד אבל יוצר ספרות אחרת, שכן תשמר את המולדת שלו בצורה כזו או אחרת, יפה. בתוך ארצות הברית.
אז אני בחרתי דווקא בבשביס, ועכשיו שימי לב, שלושת הסופרים שבחרתי, שלושתם בני אותו הדור, שלושתם באו מתרבות מרכז אירופי, גם נבוקוב, שבעצם היה, אומנם גדל ברוסיה, אבל עם כל הגינונים של בן הצולה, רוסית עם קשר למרכז אירופה, בטח שבשבי זינגר, שגדל אומנם בוורשה, אבל בתוך הפריחה של המודרניזם בין שתי המלחמות, זה הקר הגידול שלו, כמו של... כמו של נבוקוב, וכמובן גם אגנון,
שעוד
מעט נגיע אליו. עכשיו, בשביס, העמדה שלו היא עמדה הרבה יותר עממית כמספר. זה לא רק בגלל שהוא מכיר דבר שנבוקוב פחות מכיר, ופחות מכיר בחשיבות שלו, וזה של פולקלור. נבוקוב כמעט בז לפולקלור. בשביס חי עדיין בוורשה, וכאילו נוסע על הגב שלו את כל הפולקלור שהתפתח, שעל זה הוא גם כתב בהעבד ובדברים אחרים, אבל אתה מרגיש שזה מבעבע מתחת לקרקע של הסיפור שלו, ואז הוא בוחר לפנות אל הקורא בדרך אחרת, כאילו עממית ופשוטה יותר, לא פחות גבוהה, לא פחות מתגבהת, אבל הוא מסתכל על הביבים. העמדה שהוא עומד בה, הוא מסתכל על הביבים, ודרך הסיפור שלו היא גם קצת מתחתת. כלומר, הוא מכניס גם פסיכולוגיה של הסופר. אוקיי? לא של המספר, אלא של הסופר. יש פה קצת מצליח לבלבל את הקורא ולבלבל בין דמות הסופר לבין הדמות של המספר.
אוקיי, שזה... בסיפור שאתה בוחר ואתה תרגמת, כן, הקפיטריה, אין בלבול. כי הגיבור שם, המספר הוא בן דמותו.
הגיבור הוא בן דמותו של בשביס, אבל יש בלבול, כי אתה הרי לא יודעת האם זה אכן סיפור שקרה לבשביס, אז שזה בשביס בתפקיד בשביס.
כן.
שאני נורא אוהב את המשחק הזה.
את המשחק הזה.
אצל נבוקוב את לא תמצאי את זה. הומברט, אנחנו יודעים שהוא לא נבוקוב.
כן.
אוקיי? נבוקוב הוא שמרן ומהוגן, והומברט הוא... פרוורט ופדופיל.
המלחמה קרה בתוך הספרות, ממש. בין אמריקה ורוסיה.
כשבאתי, כן.
הקפיטריה, סיפור מקסים.
נכון.
ראה אור בתוך קובץ של סיפורים שתורגמו מיידיש, ששמו אמריקה, ואתה ערכת אותו וראה אור בעם,
כן,
עובד.
כן, בעם עובד, ויש שם תרגומים נפלאים, גם של בני מר, ושל רואי גרינוולד.
כן, מסיפורי יידיש, כן. כולו בקובץ אמריקה.
ויש גם סיפורים עבריים שם קצת, אבל כן.
ואנחנו מתעכבים על הקפיטריה. המרחב הוא קפיטריה כזאת שמגיעים אליה, היהודים הגלותיים האלה בתוך
כן,
ניו יורק.
כן, לאכול קצת צימס וזה, וכל פעם מתמעטים שם, מתמעטים שם משתתפים.
ויום אחד מגיעה לשם אישה אסתר, אלמנה,
אלמנה.
ועל הבעל שאיבדה אותו,
כן.
והיא תופסת את עיני המספר, אבל היא באה, חוזרת, הולכת, נעלמת לחודשים, לשנים, ויום כן. אחד היא דופקת אצלו בדלת, בבית, ובא לספר לו שהיה לה חיזיון או שיגעון, לא ברור מה. היא ראתה את היטלר.
כן, בניו יורק.
בניו יורק.
כן.
בקפיטריה.
כן. עכשיו, זה אחד הסיפורים, לדעתי, אחד הסיפורים הקצרים, ככל שאני חושב עליו, זה אחד הסיפורים באמת הטובים שיש מבחינת המבנה שלו. כי הוא מצליח, המספר מצליח שם, בתוך הקשר האינטימי הזה עם הקורא, מתוך הדרך ההרצאת הדברים האינטימית, ומתוך וידויים קטנים, כמו הגעתי לשלב הזה בחיי, שבו חלק גדול מהכסף שלי הולך למיסים, אוקיי?
כן.
במשהו שברור שמדובר בשבי זינגר. תארי לך שאחד הסופרים הישראלים,
ככה נפתח הסיפור הזה, שאחר כך הולך כאמור למקום הזה של מה זה שיגעון.
אוקיי, אף שכבר הגעתי, אני אשים את המשקפיים.
כך נפתח, זאת פתיחת הסיפור.
אף שכבר הגעתי לדרגה שבה החלק המרבי של ההכנסות שלי הולך למיסים, לא שיניתי את הרגלי לאכול בקפיטריות בגפי. אני נהנה לקחת למגע שלב כלי אוכל מבדיל ומפית נייר, להתייצב מול הבופה ולבחור עם מאכלים ככל שטובה נפשי. פרט לכך אני פוגש שם אנשים מפולין, גם כל מיני פרחי ספרות וחובביה שיודעים יידיש וקוראים אותי במקור. איך שאני מתיישב ליד השולחן הם ניגשים. מדברים על ספרות יידיש, על השואה, על מדינת ישראל, לפעם על מכרים שבפעם האחרונה עוד אכלו פה פודינג אורז או צימס שזיפים ועכשיו כבר שוכבים בקבר. וכן הלאה והלאה. אפשר לראות את צורת הסיפור,
כן.
כמו אגבית, שהוא מספר כאילו על משהו נחוץ שקרה, אבל אין פה מיליגרם אחד של התנסות מעל זה לא סחבקי, זה לא חברים מדי, אבל זה אינטימי.
זה חם.
מה, זה חם. זה מישהו שאתה רוצה להפקיד בידיו את מלאכת הסיפור. עכשיו, התרגום של הדבר הזה היה מבחינתי בית ספר נפלא. תרגמתי את זה ממש קצת לפני שכתבתי, או בזמן, את יודעת מה? שכתבתי את יבוא פאבלישן קומפני.
ספר ראשון שלך.
או קצת לפני. וזה היה לי בית ספר מעולה.
ואני רוצה לקרוא קטע אחר מהסיפור הזה, כי פשוט היה לך חיזיון, אסתר אומרת לו, בא לספר לו את הסוד, שהיא ראתה שם את היטלר, עם איזה חבורה יושבים בקפיטריה. היה לך חיזיון, מה כוונתך בחיזיון? והוא עונה לה הסופר, העבר לא עבוד, תמונה כלשהי מלפני שנים נותרה תלויה איפשהו בממד הרביעי, והופיע לפנייך ממש באותו הרגע. עד כמה שאני יודעת, היטלר מעולם לא לבש חלוק לבן. מי יודע? אולי כן. איך זה שהקפיטריה נשרפה באותו הלילה? אולי האש היא שהעלתה את החיזיון. תיארתי לעצמי שאתה תמצא איזו תשובה. זאת אומרת, היא רוצה תשובה, אבל אז היא לא מקבלת מה שהוא אומר לה. מה ההבדל בין חיזיון להזיה או פשוט שיגעון? אם זה היה חיזיון, הרי שגם עכשיו אני חוזה בחיזיון שבו אני יושבת אצלך בבית. וכך זה נמשך. אתה פתאום רואה פה כמובן את הנפש של השורדים של השואה, וגם את הסנה הלא הוקל הזה, כן? את החיזיון, את האש, פתאום כן. מחבר אותך לאיזה מעמד הכי חשוב ביהדות, וכל זה קורה באיזה בית
בניו יורק. אתה לא יכול להגיע לדבר הזה אם אתה לא תפתח בזה רוב ההכנסות שלך הולכות למיסים. אתה מגיע מהדבר הקונקרטי ביותר, היומיומי ביותר.
ומעסיק אותך הדבר...
אבל משם הוא יוצא לסיפור הבאמת, כן. שבו הוא באמת מאמין, ואני מאמין שבשבי זה האמין, שהוא חוצה את הממדים בצורות המוחשיות והפסיכדליות בו זמנית ביותר.
מתשלום המיסים עד הממד הרביעי. כן. בוא ננסה את זה על מס הכנסה הישראלי.
כן.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
הספר השלישי על כפות המנעול.
כן, זה קובץ היצירות
של עגנון.
של עגנון, שהוא הסופר שהכי השפיע עליי, ושיש לי הכי הרבה יראת כבוד כלפיו, ואיזה קושי להתבטא בנוגע אליו. ואני מאוד נזהר בזה, בעגנון, כי אני חושב על מה יש לי לחדש בתור סופר עברי, בן ישראלי, בן דור כזה וכזה, בפנייה אל עגנון. עכשיו, הרבה מבני הדור שלי, אוקיי, רואים בו שער לחוכמת ישראל הגנוזה. רואים בו מישהו שממשיך איזה יהודיות מסוימת, והכל נכון, הוא רב פנים ביותר, רואים בו את המבקר הגדול של הציונות. סופרים בני דורות אחרים ראו בעצמם הממשיכים הישירים שלו, רואים בעצמם עד היום. ואני חושב שאם סופרי הדור שלי צריכים לגשת אל עגנון, אז הם צריכים דווקא להאיר פנים, או פנים אחרות.
פנים אחרות, כשם כן. אחד הסיפורים האהובים עליי שלו.
כן, שבאמת נמצא כאן
בקובץ הזה.
על כפות המנעול. עכשיו, על כפות המנעול זה בעצם הספר הכי מודרני שלו, שגם עוסק הכי הרבה בהוויה המודרנית, המרכז אירופית, אבל הוא שוזר לתוך זה כל כך הרבה רכיבים, נקרא קטע קצר מתוך, הפתיחה של סיפור פשוט. מירלה אלמנה שכבה ימים רבים חולה. רופאים ורפואות אכלו את יגיעה ואת החולה לא ריפאו. אלוקים בשמיים ידע את מכאובה ונטלה מן העולם. בשעת פטירתה אמרה מירה לביתה, יודעת אני בלומה שאיני קמה מחולי, שמה את מתרעמת עליי שאיני מניחה לך כלום, אל תתרעמי. אלוקים בשמיים יודע שכל מה שעשיתי לא עשיתי מתוך זכיחות הלב. ועכשיו שאני מתה, סעי אצל ברוך מאיר קרובנו, מובטחתני בו שלא יכבוש רחמיו ממך, ויתן לך מקום בביתו. לא יצא שהקלה עד שהפכה מיר אל פני אל הקיר, והחזירה נשמתה לבעל הנשמות. שתירם לומה יתומה מאביה ומאימה, נכנסו שכניה ושכנותיה לנחמה, ראו שביתה מרוקן, אמרו, קרוב יש לה בשיבוש, ברוך מאיר הורוויץ שמו, חנווני עשיר, ודאי לא יכבוש רחמיו ממנה. נענעה בלומה בראשה ואמרה, אף אמא אמרה, כן. אחד הדברים שאני חייב באגנון, שאי אפשר יותר לכתוב כמו אגנון. כל מי שיכתוב באגנונית, מה שנקרא, לא, זה לא עובד. זאת אומרת, זה משהו מאוד חד פעמי, שגם אגנון ידע לשחק בו ולמנן אותו. אני תוהה איזה מין מקום היה לאגנון בעולם הספרות, לו הוא חי היום. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים לאורך הספרות העברית, אוקיי, או הספרות היהודית, בואי נגיד שאנשים ידעו לכתוב תקופות מסוימות. מנדלה שר שיר אשכבה לעיירה היהודית במזרח אירופה, בשעה ששלום הלחם מדבר דווקא על המעבר לחיים המודרניים. ברנר כתב על המציאות הארץ ישראלית, אגנון כתב גם, השאלה אם אגנון היה יכול לכלול את המודרניות של היום, את צורת הנרטיב של היום, ואני חושב שתקופות שונות מחייבות נרטיבים שונים. וזה רציתי לדבר גם על הספרים של, על הספרים הבאים. אז
כן. אבל אני חוזרת שוב להתחלה, אז למה אנחנו דור מחוק בספרות?
אני אקח את הדור המדינה, מה שנקרא, או okay. דור תשח. אוקיי? Okay? הם היו מודעים לכך שכל מילה שהם כותבים זאת מילה חשובה. זה לא האופן שבו ניגשים לספרות. צריך להבין שהספרות גם עוברת תהליכים וטלטלות.
אז איך ניגשים לספרות? ויש המון גרפומניה היום. יש המון גרפומניה. כל אחד פותח לעצמו בית והוצאה לאור בבית.
אז אוקיי. אני חושב שסופר רציני שיושב היום לכתוב, צריך לכתוב מחוץ לבלון החשיבות העצמית. אוקיי? או החשיבות של הרומן. הוא צריך להבין שגם אם הוא עושה משהו בקנה מידה גדול, לא לדרוש את העמדה הזאת, כי אנחנו רוצים לכתוב משהו שיהיה, שאנחנו רוצים לספר את הסיפור שלנו בצורה שונה מהסיפור החשוב שסופר על ידי סופרי הדורות הקודמים, בין אם זה סופרי דור תשח, ובין אם זה סופרי דור המדינה.
הדרך שלך שאתה תוקע את החרב, אתה תוקע את הסכין, גם במוסדות, שוב, אקדמיה, מוסדות כספיים, וגם ביקורת. אתה תוקע סיכה בבלון. למה לפעמים מרגישה שאתה נועץ בי את הסכין? אגב, זה מעשה כתיבה וקריאה נכון ומכונן מבחינתי.
אני מתייחס בשיא הרצינות אל הכתיבה שלי ואל הדרכים שבהם אני בוחר לספר את הסיפור, אוקיי? אבל
כשאני מקלפת את הכל, אני מרגישה את הכאב שלך כסופר.
אבל אני, אין ספק, זה הכל נמצא שם. אבל הדרך שלי לספר את הסיפור היא אחרת. אני מחפש דרך יותר אינטימית לספר את, גם את הדברים שמבחינתי הם החשובים והמהותיים ביותר.
וגם ההומור האינטימי.
גם ההומור האינטימי.
עכשיו אנחנו נלך לשני סופרים ילידי הארץ.
כן.
שכותבים פה, אחד מהם הראשון הוא גם מתרגם מיידיש, בני מר.
בני מר ויעל נאמן, סופרים שאני
מאוד אוהב. בני מר שהוא גם מתרגם יידיש ושירה, פרוזה, גם סופר. ואחד הספרים המעניינים שלו שראו אור לפני כמה שנים, רחוב סמוטשה.
רחוב ביוגרפיה של רחוב יהודי רחוב יהודי בוורשה.
וזאת ביוגרפיה בדיונית. בני הולך לרחוב שהיה קיים בוורשה, וקיים גם היום, רחוב יהודים. גרו שם, הוא מתאר בצפיפות עשרות אלפי יהודים, אבל זה גם החצר האחורית של וורשה. והוא מקים אותו לתחייה במילותיו דרך עיתונים, סיפורים, ספרי היסטוריה, הוא משחזר.
עכשיו, מה שבני עשה פה, מאוד יפה.
אתה יכול, זה כמו איזה מדריך טיולים לעבר של הרחוב שכבר לא קיים היום, כמו שהוא היה קיים אז, והיו שם באמת כל בעלי המלאכה יהודים, והיו שם בתיאטרון יהודי, וקולנוע, בתי קפה, והכל הוכחד. והכל קם לתחייה בספר של בני.
וקם לתחייה לא רק כאנדרטה, אלא כיצירה בדיונית, באמת.
זה רחוב בוורשה, נכון? בוורשה.
כן, רק בואו נקרא בעצם את ההקדמה. לפני המלחמה הכירו רוב תושבי וורשה את רחוב סמוטשה מדיווחי המשטרה. האזור היה לא יפה, לא נעים ולא בטוח. בחצר בית מספר 29 התפתחה פעם תיגרה בין שניים, אחד נגס באפו של האחר. סרולוב מרחנוב בן ה-16. הקניבל ברח. מרחנוב המעוות הובא לבית החולים. דיווח קורייר ורשבסקי ב-5 בינואר 1927. התיאור הזה מופיע, שלא במפתיע, בפרק הרחוב הלא יפה סמוטשה. בספר מורנוב היהודית וסביבתה שראה אור בוורשה ב-2012. ובכל זאת משמח למצוא אותו שם, כי שמו של רחוב סמוטשה נפקד כמעט לחלוטין מהספרות הפולנית בין שתי מלחמות העולם. במהלך החיפוש שלי אחר רחוב, למדתי להוקיר כל אזכור ואפילו תיאור לא מלבב שכזה. נראה שאף פולני ואף תייר לא נשלח לבקר בסמוטשה, או ברחובות האחרים של שכונת מורנוב שבצפון ורשה. שכונה יהודית מובהקת שהבדילה את עצמה מהרחובות הלא יהודים של ורשה, המכונים ינה גאסן, כן, הרחובות ההם. רוב מדריכי הנסיעות, הפולנים והזרים, נעצרו בגן קרשינסקי הגובל בשכונה. רק אחדים מהם העזו להציץ בבית הכנסת המפואר ברחוב טלומצקה, אפילו בנלבקי, הרחוב היהודי הטיפוסי ביותר של השכונה, ששקק חיים, בתי מסחר, בתי ספר, בתי חרושת קטנים, מערכות עיתונים ושלל דיירים. עכשיו,
כבר אנחנו שם.
אנחנו כבר לגמרי שם. אבל
זו רק עמוד הראשון.
אבל מה שעוד, יש כאן עוד עניין, זה שבני מאיר הולך כאן מעבר לזיכרון. אוקיי? זאת אומרת, הרי כל העניין של הנוסטלגיה כלפי היהדות המזרח אירופית, או כלפי נוסטלגיה באשר היא, העניין הוא זה שאנחנו נזכרים במה שאנשים נזכרו וסיפרו.
כן.
אוקיי? עכשיו, מה שבני מרסה כאן, הוא הלך אל העיתונות, אל הדברים, הוא בנה זיכרון בצורה אחרת, זאת אומרת, הוא לא נסמך על הזיכרון. הוא בא והוא לקח את המקורות ואמר, עכשיו אני מספר את הסיפור. ובאיזשהו אופן, גם יעל בהיו הייתה, אולי אפילו באיזשהו אופן בעינו העתיד, כן, וגם בני בספר על סמוטשה, הם מאוד קשובים שניהם לנרטיב העכשווי.
אז גם יעל נאמן, גם בני מר, שכותבים רומנים ביוגרפיים,
כביכול, קודם כל שימי לב, הם לקחו שניהם את האנשים, בשני הספרים לקחו שניהם את האנשים, בני לקח את הרחוב היומיומי ביותר, ואל לקחה את האישה שלא רצתה שידעו על חייה באיזשהו אופן.
אדם או מקום, כאילו מחוק, ומקימים אותו לתחייה בספר.
אבל הם בעיקר קשובים באיזשהו אופן, אפילו הקדימו קצת את הזמן מבחינת האזנה, הקשב למקצב ולנרטיב. ומה אנחנו צורכים, מה הם הנרטיבים שאנחנו בעיקר צורכים, אם זה בנטפליקס, אם זה בטלוויזיה וכן הלאה, אנחנו צורכים נרטיבים דוקומנטריים.
נכון.
אוקיי? סדרות דוקו.
אבל זה רומנים דוקומנטריים, זה ממש סוגה מרתקת.
כמו עכשיו, מה זה דון קישוט? דון קיחוט. זה העיבוד של החומרים נמצאים ביותר בתרבות המיידית ביותר, כן. וזיקוק שלה, כן, לאמירה שהיא לא רק אמירה על הדמות והסיפור, אלא גם אמירה על צורת ההתקשרות, צורת הקשב של הקורא, צורת ובאיזשהו אופן תופסים על ידי הצגה של איזושהי אלטרנטיבה, אגב, גם היסטורית וגם היסטוריונית.
כן, okay. מישהו אחר יכול היה לעשות מזה מחקר, ועשו מזה מחקרים היסטוריים. הם לוקחים את פיסות המידע, הדאטה הזה, והופכים אותו לדרמה, לרומן, לספרות, לפרוזה, לשירה.
בדיוק.
שניהם, יעל נאמן ובני.
על ידי זיקוק של החומרים שהם אוספים על כאילו החומרים היומיומיים, שהם אוספים על הדברים היומיומיים ביותר, הם יוצרים איזשהו זיקוק שגם מצריך קשב מוחלט.
אלוהים מצוי בפרטים הקטנים. זה בדיוק זה. זה המעשה הספרותי.
זה גם המעשה הספרותי של אצל יעל
ברומן שלה היו הייתה. ברומן האחרון שלה עד כה, יעל נאמן, סופרת שגם אני מאוד מאוד אוהבת.
כן.
והיו הייתה מספר על פזית, על מישהי שהיא ראתה אותה בחטף לאיזה שנייה וחצי, אבל היא כותבת ספר על אישה שמתה, והיא לא יודעת מי היא.
היא לא הכירה אותה.
לא הכירה אותה, היא יודעת שהיא לא רצתה להשאיר שום זיכרון אחריו, והיא מתחילה לחפש את האנשים שהכירו אותם, היא מתעדת אותם, את הסיפורים, ואז מזה היא כותבת את הרומן, היו הייתה.
זה לא רק שאלה סיפורים שאנשים מספרים עליה, על פזית, זה גם מין סיפורים שהיא באה ולשמוע על פזית, והיא כאילו מטרידה, מעלה רוח רפאים, כאילו מטרידה קצת את רוח הרפאים של פזית ממנוחתה, וזה כאילו זה מין מעשה כזה, את יודעת, מפיסטופלי באיזשהו אופן, הרי זה מה שבא ואומר שאול, אומרת בעלת האוב לשאול, למה באת אליי להטריד אותי, ובאיזשהו אופן, אני חושב שיעל נאמן עושה את זה כמעשה הספרותי, כדווקא ללכת אל תוך כל האנשים רוצים להיזכר, עושים את הכל כדי להיזכר, והיא הלכה אל יעל, מה שעשתה בספר זה ללכת אל האנטי זיכרון, אל מי שכאילו ביקש לא להשאיר פרטים. עבר זמן מאז שני הספרים האלה יצאו, ואני עדיין חושב על המהלך.
והם יצאו אגב פחות או יותר לפי דעתי באותה שנה.
נכון.
סמוטשה והיו כן. הייתה.
בהחלט.
ראיתי את פזית בחטף, עכשיו אני אקרא?
כן, בבקשה.
כמו רמז, כאילו היא עברה לרגע, או אני עברתי לרגע, זה היה ברחוב ויזל בתל אביב, בתחילת שנות ה-90. למדתי אז בחוג לתורת הספרות הכללית באוניברסיטת תל אביב, וביקרתי אצל רותי, חברתי, שלמדה איתי, וגרה שתי קומות מתחתיה. פזית צלצלה בפעמון, וכשהדלת נפתחה, היא נשענה על המשקוף, ישנה ודיברה מן המפתן כמה דקות. זה התחיל מענייני ועד הבית, והתפצל לנושאים אחרים, אני לא זוכרת אם מישהי מהן הייתה בוועד הבית, או שהן דיברו על הבעיות עם ועד הבית. כשרותי קראה לפזית, אפשר היה מיד לראות ולשמוע שהשם המופז הזה מודבק עליה. ממה שהיא אמרה שם בתוך הסיגריה והמשקוף, היה ברור שהיא חכמה מאוד. פתאום היה מפל של צחוק שהתחיל ממנה ותפס גם אותנו. הפנים שלה זהר החוצה, והחוץ שלה היקה בהזנחתו. כשהלכה, שאלתי את רותי עליה. היא לא ידעה להגיד כמעט שום דבר נוסף על מה שראינו שתינו. אחר כך עם השנים, כל כך הרבה אנשים שהכרתי הכירו אותה, למרות שהיא מעטה מאוד לצאת מהבית.
טוב, את קודם כל, הדבר הראשון שמכה בך זה הסגנון של יעל נאמן, שמשהו כל כך מזוקק, כאילו כל כך חסר מאמץ, ומצד אחד כל כך נונשלנטי, שהוא גם מכניס ישר אל תוך הסיפור, מצד שני, יש כל מיני פעמונים ואינבלים שמצטלצלים תוך כדי הקריאה. כן, באמת סופרת שאני מאוד אוהב.
אני רוצה לסיים איתך, לחזור איתך בחזרה דווקא לבשבי זינגר, אל כדורי הבדולח שלך, גם כן. בעלת האוב. כי גם אתה, בתוך הספרים שלך, אתה מעלה אותם שוב ושוב.
אני, כן,
באוב.
זה חלק מהעבודה.
הם נתנו לך חוט.
זה חלק מהעבודה, כן.
הם נתנו לך חוט. אז בוא תקרא קצת עוד מהסיפור הקפיטריה, הסיפור הכל כך יפה על זה.
אני אקרא מהפתיחה.
שנזכיר שוב שהוא נמצא בקובץ אמריקה, לחזור איתך לכדורי הבדולח שלך.
אני לא יכול לבלות שעות ארוכות עם הידישיסטים, מכיוון שזמני דוחק. אני כותב רומן, סיפור, מאמר, מתוכננת לי הרצאה להיום או למחר. היומן שלי גדוש ומלא בכל מיני פגישות ופעילויות שנקבעו שבועות וחודשים מראש. קורה ששעה לאחר שאני יוצא מהקפיטריה, אני כבר יושב ברכבת בדרכי לשיקגו, או שאני טס לקליפורניה, ובינתיים חוטפים שיחה במאמלושן, ויצא לשמוע כל מיני זוטות שמוסרית טוב היה אילו לא הגיעו לאוזניי. אף אחד מאיתנו לא לומד מוסר מהמתים. כל אחד מנסה לנהוג על פי דרכו שלו, ובכל האמצעים שעומדים לרשותו, כדי להשיג כמה שיותר כסף, כבוד, אהבה ומוניטין. הזקנה לא צרפה אותנו. אנחנו לא חוזרים בתשובה, גם לא על סף שערי הגהנום.
זה נראה לי ממצא גם את הכתיבה שלך, הפסקה הזאת. בדיוק.
חשדתי בך, חשדתי בך שאמרתי, הנה אני רוצה את הפסקה הזאת שתקרא. כן, יש איזה קשר.
אז יאללה, נצא משערי הגהנום בחזרה, הספרותי בחזרה אל המציאות. תודה רבה
כן,
לך.
תודה, היה לי כיף ענה, תודה רבה.
מתן חרמוני על הספרים שהבאת, על מה שאתה אוהב וגם מה שאתה לא אוהב. כן. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק של כאן תרבות. תודה לכם ולהתראות.